ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אם אתם זוכרים, התחלנו בשבוע שבוע היה מדבר את הרבידו, אז לא היה שיעור, אבל לפני שבועיים עסקנו בחלק הראשון של פרק ח', דיברנו על התכנסות. אם פרק ח' עסק בכל מועדי החודש השביעי בתקופת שיבת ציון, ציינו את כל המועדים שמופיעים שם, וראינו שמיד שמועד ומסעית על הר הבית. שחב"ד עושים בכל תל אביב שקורה בבוקר. שם ירחם. בכל מקרה ראינו את כל מה שהתרחש בחודש השביעי, ואמרנו שעכשיו, שהמיוחד בפרק ט', מדובר על מעמד ציבורי של תענית ועבר. וזה מה שלמדנו בפעם הקודמת. למדנו את הפסוקים הראשונים בפרק, אם אתם זוכרים טוב, אם אתם לא זוכרים זה לא טוב, אבל לפחות אני משתדל לזכור, הגענו לפסוק ו'. אנחנו בפרק ט' פסוק ו', לשם נחתנו, ואני קורא לרגע, את מתבונן מתחילת הפרק, וביום 24 לחודש הזה הסברנו למה זה היום הראשון. אם אתם זוכרים, בפעם הקודמת למדנו את עניינו של אי סמוכת, מה המשמעות שלו, ראינו שפה המקור ופה היסוד לכל המנהג הזה. וביום 24 לחודש הזה נאספו בני ישראל בצום ובסקים ואדמה עליהם, ויתבדלו זרע ישראל מכל בני נחם, ויאמרו ויתוודו על חטאותיהם ועוונות אבותיהם, ויקום על עומדם ויקראו בספר תורת השם אלוהיהם רביעית היום, ורביעית מתוודים ומשתחווים להשם אלוהיהם. ויקום על מעלה הלוויים יהושע ובנים כדמיאל שדמיה, בונים שרביה, בנים כנענים, ויזכו בקול גדול אל השם אלוהיהם, ויאמרו הלוויים יהושע וכדמיאל בנים חשבניה שרביה הודיה שבניה פתחיה, קומו ברכו את השם אלוהיכם מן העולם ועד מן העולם עד העולם. הסברנו שבמקדש לא היו עולים אמן, מה המשמעות של הדבר הזה, ויברכו שם כבודיך ורומם לכל ברכה ותהילה. זאת אומרת, מתבצע מעמד חזרה בתשובה אדיר, תענית, סכין, ראינו לזה את המקבילות בעזרה, וזה מה שקורה מיד אחרי מועדי החודש השביעי. ואנחנו מבקשים להמשיך בפרק הזה ולראות בדיוק למה אנחנו מגיעים. עכשיו, יש כאן מזכורים מאוד מעניינים. אתה רושב לבדיך, אתה עשית את השמיים, שני השמיים בכל צבא, הארץ וכל אשר עליה, הימים וכל אשר בהם, ואתה מחיה את כולם, וצבא השמיים לך משתחווים. פסוק מאוד, מאוד יסודי, שנכנס אצלנו לפסוקי לזמרה, לפחות פעם אחת נדע את המקום שלו, חוץ ממה שכתוב בסידורים במדינת ישראל, וקורא, אז כתוב בצד, עיין נחמיה, פרק ט', פסוק ו', לא בטוח שכל אחד מתבונן בזה, אז עכשיו יש לנו הזדמנות להתבונן בזה. דרך אגב, כדי להגיע לקטע הזה בתפילה, מומלץ מאוד להתחיל להתפלל לפני שמתחילים להתפלל בשירת הכותל. אם אתה רוצה להגיע לחלק הזה, אז אתה בבעיה רצינית מאוד. כי פה זה הולך בזריזות גדולה מאוד, ולא תמיד אפשר להגיע לזה. אז, אבל בכל אופן זה נמצא, אתה הוא השם לבדיך, מה שאת אומרת, אתה השם לבדיך, אומר על זה הרלב"ג, כי לא ישתתף עמך בזה השם אחד מהנמצאות, כי היות לך מעצמך, וכל היות אשר לזולתך הוא עלול מן היות אשר לך. הוא נובע, עילה ועלול, סיבה ומסובב. אז יש גורם אחד שמניע את כל העולם, זה ריבונו של עולם. אז אתה הוא השם לבדיך, אתה הגורם היחיד, אתה העלול היחיד, שממך יוצאים דברים נוספים. ולזה יאמר ויאמר שם, היות אמיתות ובקדימה על השם יתברך וכו' וכו'. זאת אומרת, יש לו את איחוד השם, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא הגורם, הוא הסיבה, הוא המנווט את כל העניינים כולם. אתה הוא השם לבדיך. עכשיו, למה זה מופיע כאן? כי אנחנו מדברים על תחילת ימי בית שני, עבודה זרה שולטת בעולם, נמצאת מאוד מאוד בעולם, ופה מבקשים להפקיע את הכוח הזה של עבודה זרה. ועכשיו תראו מה כתוב. אתה עשית את השמיים, שני השמיים וכל צבאם, הארץ וכל אשר עליה, הימים וכל אשר בהם. אני חושב שהנביא רוצה לתת לנו כאן את הממד הנסתר של הבריאה. לא תמיד אנחנו רואים את הכל. אתה עשית את השמיים, מישהו מאיתנו מבין מה זה שמיים? ואז הוא אומר לך, שני השמיים. תדע לך, יש עוד משהו עוד יותר. זאת אומרת, יש פה איזושהי כפילות, אנחנו לא פוגשים את הכל, אנחנו לא רואים את הכל. אנחנו חיים חלק קטן מכל מה שנעשה בטבע ומכל מה שאנחנו יכולים להבין ויכולים לקלוט ויכולים בכלל לתפוס מה מתבצע בתוך כל העניין הזה. עכשיו, למה זה מופיע כאן? כי באותם ימים, באותה תקופה, אנחנו מכירים את זה, אם נרצה את מגילת אסתר, אם נרצה דברים מאוחרים יותר, מוקדמים יותר, שהיו הרבה מלכים שניסו לטעון שהטבע משועבד להם, שהם יכולים לשלוט בכל הטבע. אז אומר הנביא, אתה הוא השם לבדיך, רק אתה שולט על הטבע, רק לך יש למציאות הזאת, והטבע עצמו הוא דבר בלתי נראה, בלתי ידוע, בלתי משמעותי, כי יש את השמיים ושני השמיים, הארץ וכל אשר עליה, הימים וכל אשר בהם. מי מאיתנו יכול בכלל לדעת באיזה האוקיינוס מה יש שם למטה? אי פעם מישהו חקר את זה, בדק את זה, יודע מה זה? באופן כללי יודעים שיש את זה ואת זה, והיום, בוא נאמר, הרובוטיקה העולמית השתכללה, אז אני מניח שמורידים לכל מיני מקומות, כל מיני דברים שמביאים דגימות וממצאים ודברים כמו להם, אבל זה בכלל דברים שמי מי יכול בכלל לחקור אותם, לדעת אותם או להגיע אליהם בכלל. ומה אנחנו יודעים מה נמצא מתחת לאדמה? גם בזה אנחנו מוגבלים. אז יש שם חפירות ארכיאולוגיות וכו', בסדר, אבל זה הכל מוגבל, זה הכל עומד באיזושהי נקודה מאוד, מאוד מסוימת. וכאן הוורט הגדול של האמונה, ואתה מחיה את כולם. זה נכון שאם אנחנו נעבור, לא בטוח שהם קיימים אפילו, המסמכים הללו, אנחנו נגלה מי עשה את השולחנות האלה. קראו לו שוורץ וזה הייתה נגריה בחיפה. זוכר כשעשו את זה. אבל אין שום קשר בין שוורץ וחיפה, אני לא יודע אם הוא חי לו, אני לא יודע אם יש לו נגריה, אני לא יודע בכלל מה הוא עושה איש הזה. שולחן הזה הוא פרפלי, זה לא משנה אם הוא נמצא או לא נמצא. אבל אם בשנייה אחת הקדוש ברוך הוא היה עוזב את העולם, היה אותו ובלוב וחושך על פני תהום. אז זה מה שכתוב כאן, ואתה מחיה את כולם. זאת אומרת, יש לך את המעלה הגדולה שהעולם לא יכול לרגע אחד להתקיים בלי הבורא שלו. זאת אומרת, יש כאן זיקה מיוחדת שלא קיימת בשום דבר. מישהו מאיתנו יודע איפה ייצרו את החולצה שהוא הולך איתה? ומי ייצר אותה? יכול להיות שילד בן חבר בן 8 עשה אותה בשכר עבודה מינימלי, ושמו עליה איזה תווית יפה והכניס אותה לאיזה חנות מכובדת, ושם אנחנו קנינו אותה. מה הקשר בין מי שייצר לבין מי שמוכר לבין מי שקנה לבין מי שהולך? אין שום קשר בתוך כל הסיפור הזה. העולם חלילה לחשוב ככה. ואתה מחיה את כולם, אתה נותן להם חיים, אתה נותן להם מציאות, בלי הדבר הזה אין עולם, אין שום דבר, לא קיים כלום. אני קורא לרגע במלבים, אתה עשית על השמן בכולי ואתה מחיה את כולם. אומר המלבים שאינך דומה כפועל אחר, שאחר שעשה את הדבר הוא מתקיים בעצמו. הדבר עומד בעצמו, כי כל הבריאה אין לה קיום וחיות רק על ידך, שאתה הנפש המחיה את כל המציאות. ואגב שנראה שההנהגה היא על ידי צבא השמיים וסדרי המערכת, הנה צבא השמיים לך משתחווים, כי אתה הוא המנהיג אותם ונותן להם כוח ומושל על כולם. זאת אומרת, גם למה נדמה שהשמש זורחת, שוקעת, כוכבים עולים, יורדים, פה אנחנו עושים קידוש לבנה, פה יש לבנה, פה אין לבנה וכו', כל המציאות הזאת וכל העניינים הללו, אבל יש מישהו שמוביל, שמנחה, שעושה את כל הפעולות האלה. תראו איזה פסוק של חיזוק האמונה. עכשיו בוא נחשוב על הסיטואציה, נעזוב את עצמנו לרגע בפסוקי לזמרה בבוקר, קמים לא יודעים מה קורה, כל העם הגיע לירושלים, אנחנו מדברים כמה עשרות שנים אחרי בניין בית שני, אמרנו שנחמיה הגיע לפה 60-65 שנה אחרי בניין בית שני, ועושים התכנסות גדולה בחודש השביעי. אם אני הולך, מה למדנו לפני חודש? את קריאת התורה, את המעמד המיוחד הזה, זוכרים? אני מקווה, זוכרים שדיברנו על קריאת התורה וכל מה שאנחנו לומדים מזה, על סברי קריאת התורה וכו'. וכשכל זה נגמר, נותנים יום אחד רווח, נגמר אי סמוכה, מתאספים כולם לאיזה חיזוק אמוני גדול מאוד. ראינו את הביטוי זרע ישראל, שזה קשור לגיור, קשור להוציא את הנשים הנוכריות, קשור לכל מיני דברים, ופתאום פה עושים חיזוק לאמונה. הפסוק הזה נשמע אחרת לגמרי. הפסוק הזה אומר, אתה אבו השם לבדיך, אנחנו מקבלים על עצמנו, שאתה הוא הקדוש ברוך הוא, אתה הוא האחד והיחיד, אתה עשית את השמיים, שמי השמיים, כל זמן, הארץ, וכל אשר עליה, ימים וכל אשר בהם, ואתה מחיה את כולם, ושלא נתבלבל חלילה, כאילו שהשמש והירח הם אלה שמנווים אותנו, וצבא השמיים לך משתחווים, לך, אתה בעל הבית שלך. אנחנו אותך לא רואים, את צבא השמיים אנחנו רואים, יש לנו שמש, יש לנו ירח, יש לנו עננים, יש לנו כוכבים, גשם, ברד, שלג, מטר, יש לנו את כל הדברים הללו, אבל צבא השמיים לך הם משתחווים. אז זה מה שאמר המלבי על הזיקה בין הבורא לבין הנבראים. עכשיו בואו נראה שתי גמרות, אחת אצלנו בסנהדרין שאנחנו עסוקים בה, והשנייה בבבא בתרא, ושניהם בדבר אחד מכוון. אמר לי אנטינונוס ולדי, מפני מה חמה יוצאה במזרח ושוכחת במערב? דבר חסר היגיון. אם אוטובוס יוצא מירושלים לרמת הגולן, הוא בסוף חוזר לרמת הגולן, לירושלים. זה הרעיון. אז למה חמה עולה, יוצאה במזרח, בבוקר חמה יוצאה במזרח ושוכחת במערב? למה זה? למה היא לא חוזרת חזרה? משהו מוזר בסיפור הזה, מה קורה פה בתהליך הזה? אמר לי, היא אבי איתך, נמי אחי אבי אמרתי. ואם זה היה הפוך, היא הייתה עולה במערב ושוקעת במזרח, אז גם זה היא שואל אותי. מה אתה שואל אותי, איך אומרים את זה במרוקאית? קרוץ פאשיס, כאילו מה אתה? אז מה כאילו אתה, מה אתה שואל אותי את השאלות האלה? אני רואה שבאיטליה לא מכירים את זה, תבקש מידידי הוא מתרגם לך את זה אחר. אז ממילא אמר להם, אחי כי אאמין עליך, מפני מה שוקעת במערב, אמר לה כדי ניתן שלום לכונה. בא להגיד שוב מלכם לבעל הבית לקונה, שנאמר מצווה השמיים, הפסוק שלנו, לך משתחווים. אז ממילא שכינה במערב, וזה מסביר לנו כמובן את כל היסוד של הכותל המערבי, שכל המציאות שלנו בנויה עליו. אם אנחנו מנסים לשחזר לרגע את הר הבית, איך הר הבית היה בנוי? הר הבית היה בנוי כשנוסעים בכביש, שאתה פונה לרוקפלר ימינה, אז הר הבית היה בנוי בצורה כזאת, ככה, כמו שאנחנו עומדים עכשיו. קודש הקודשים היה פה, מעל הכותל המערבי. מעולם לא זזה שכינה מהכותל המערבי, כי כשבית המקדש היה בנוי, אז שכינה במערב, הרי מזרח זה לשם, אנחנו מתפללים, אנחנו קוראים לו כותל מערבי, אבל מתפללים מזרח. אבל הוא הכותל המערבי, כי הוא שמר על ה... הוא היה החומה של הרמפה שנבנתה, והשכינה היא במערב, כי כשהיו באים קודש הקודשים היה פה. אז זה המציאות שמה אנחנו נמצאים. אז אומרת הגמרא, יש לרצות את הרבה מאוד על הרעיון הזה, על העניין הזה, למה שכינה במערב? כי כל העולם הקדמון נהנים, השמש הוא כוח אדיר, אז כולם האמינו שהשמש זה הכוח הכי, הכי עוצמתי, והשמש מתחילה מן המזרח. אז ממילא היהדות היא אנטיתזה לכל הסיפור הזה. השואלת הגמרא, אמר לבטלתי את פלגה ברכיה, אז בסדר, שהיא תחזור עד אמצע השמיים, ותיתן שלמה בטרור, ותגיד שאולם עליכם ותחזור משום פועלים ומשום עוברי דרכים, שפתאום תשקע עליהם השמש באמצע היום, מה יהיה איתה? אז לכן עושים את הסיבוב הגדול הזה. אני קורא את רש"י, מפני מה שוכר במערב, תסובב את כל העולם, עד שתחזור למקום זריחתה למזרח ותשקע, דאי אבהכי לא הווה אמינא לך מפני מה שוכר במזרח, דנות בעולם ככה, ממקום שיצא, שם נכנס. מקום שאדם יצא, שם הוא נכנס, זה דרך אגב. זה כל הרעיון הגדול של המהר"ל בנתיב התשובה שלו. מה זה תשובה? אדם שב למקום שבו, אני למשל, לא יכול אף פעם לשוב לניו יורק, כי אף פעם הייתי שם, אז אין לי מה לשוב לשם. אבל דוד יכול לחזור לרומא, למילאנו, כי הוא היה שם, אז הוא יכול לחזור לשם. אומר המהר"ל, האדם במדרגה הרוחנית העליונה שלו, למה אדם יכול לחזור בתשובה? כי מבקשים לנו לחזור למקום שבו הוא היה, לא מבקשים לנו לחזור למקום שהוא לא היה בו אף פעם. שזה משהו תהליך בלתי מובן ובלתי ידוע. אז כדי לתת שלום לקונה לקדש ברוך הוא, שהשכינה במערב, וכיוון שמגעת עד מערב הולכת ומשתחווה לפני הקדוש ברוך הוא שבראה, ולכך שוקעת ונכנסת כפופה לפני הקדוש ברוך הוא. ותהיתי עד פלגה דרכיה, ואם מכך מתכבדת למה הולכת בתוך המערב, תבוא עד אמצע של רכיה ותשקע לשם, ומשם משתחווה כלפי מערב, שכן דרך בן אדם שמשתחווה בריחוק לפני המלך ולא מתקרב כל כך, אדם רואה זה אדם חשוב. אז כאן בקידה, כאילו, מה הוא שואל עליך? מה הוא לא נדבק אליו ואומר לו שלום? אז למה השם שלו עושה את זה? משום פועלים ואילו כן, היה משיך איתו, כשהיה באמצע הרקיעה, נהימה ביותר בסבורים שדן יש שירות ביום, והיו פועלים שורים במלאכתן עד שחשכה, ועוברי בבחים, נני לא יודעים מתי יחשיך לבקש להם בית בית מינה, ולכך שוכן במערב, שהולכת ומשתפלת והולכת בקלה רבה, יודעים שמגיע שעת חשכה. זאת אומרת, באמת שכינה במערב, וממילא היא אומרת שלום לקונה, אבל התהליך הזה עובד בצורה כזאת, כדי שהכל יהיה מדורג, כדי שאדם שנמצא, לא פתאום יהיה לו חושך, פתאום הוא לא ידע מה קורה, פתאום הוא לא יבין מה המציאות ומה מתרחש וכו'. תראו לרגע, אחד א' ראיתי את זה אחר כך, הגמרא בבבא בתרא, בצד שמאל, דאמר רבי יהושע בן לוי, בואו ונחזיר טובה לאבותינו שהודיעו לו מקום תפילה. לאיפה צריך להתפלל? דכתיבו צבא השמיים לך משתחווים. אז ממילא, אם צבא השמיים לך משתחווים, והשמש עולה מן המזרח, אז ברור ששכינה במערב. כי לך משתחווים, איפה משתחווים למערב? שואלת הגמרא, מה תקוף לרבה חבא מיעקב? ודילמה כאבת שנותן פרס מרבו וחוזר לאחוריו ומשתחווה. מי אמר לך ששכינה במערב? אולי מדובר על מה זה עבד? עבד כאילו הולך אחורה, הוא משתחווה, הוא לא כאילו מרגיש שזה פחד. מי אמר שזה במערב? אולי זה במזרח? אולי כאילו אנחנו הולכים לכיוון הזה ומשתחווים? הגמרא נשארת בצד החיוב, אומרת על מה קשה? באמת לא ברור, לא ברור האם אני אומר שכינה במערב, כן או לא, נמצא את הדבר הזה, כי לפעמים אדם, כשהוא פוגש אדם גדול, אז הוא הולך לך ב... הוא לא הולך אליו, אלא הוא הולך אחורה. אז איך אנחנו, אולי גם השמש, כבר יכול הולכת אחורה, ולא הולכת לקראת העניין הזה. אומרת הגמרא קשה, נמשיך הלאה. אני מתקדם על הפסוקים האלה, כי אני חושב שזה נותן לנו טעם בתפילה. אני לא מחדש לכם שום דבר, אם אני אומר לכם שלעניות דעתי, בישיבה, נושא של תפילה, נושא של הלכה ונושא של פרשת שבוע, זה נושאים שצריך להשקיע בהם המון, כי זה נושאים שמלווים את האדם עד 120 שנה, לא חשוב מה הוא עושה. כל אדם מתפלל, יוצא בתוך הנחת יסוד, כל אדם שמגיע לשערי הבית הזה, וכל אדם קשור לפרשת שבוע, הוא יכול להיות רמטכ"ל, הוא יכול להיות ראש ממשלה, נשיא. אני מציע לכם משרות יותר מכובדות מאלה, אבל זה יכול להיות רופא, הוא יכול להיות מ"פ, הוא יכול להיות שמאי ביטוח ומוסכניק וחקלאי וכולי. פרשת שבוע לא זזה במקומה. הוא יושב בעזרת השם עם משפחתו וילדיו בשולחן שבת, הוא יושב עם מישהו בעבודה לאכול ארוחת בוקר או צהריים, הוא נוסע באוטובוס עם מישהו ומדבר איתו. זה נושא יסודי, אותו דבר תפילה, אותו דבר הלכה. אלה נושאים שאנחנו לא זזים מהם, זה לא משנה מה קורה לאדם, הוא בתוך המסגרת הזאת. אז פה יש לנו פה הזדמנות לגעת בפסוקים שאנחנו אומרים אותם כל בוקר בפסוקי דזמרה. ממשיכים הלאה. אתה הוא השם האלוקים. שימו לב לבחינה הכפולה הזאת. אתה הוא השם האלוקים. כל הנהגת הקדוש ברוך הוא עם האדם במשך ימי חייו היא כפולה, דין ורחמים. אתה הוא השם האלוקים. יום קריבל ואבקי שם של מידת רחמים, אלוקים שם של מידת הדין, וככה החיים שלנו מתנהלים. מה שהרב וולבה קורא בספרים שלו, ימי האור, ימי החושך, ימי העלייה, ימי הנפילה, זו ציור, זה העניין, ככה כל העולם מתנהל וככה כל הדברים, ככה כל הדברים פועלים. ומה הוא אומר? הוא אומר כך, ושימו לב, מכל האישים בהיסטוריה של עם ישראל, הוא מזכיר רק את אברהם אבינו, ובצורה מיוחדת. אתה הוא השם האלוקים, אשר בחרת באברהם, ורוצאיתו מימון כזה, ושמת שמו אברהם. מה זאת אומרת? כל מה שקרה בעקבות אברהם, היה בעקבות ההבטחה שניתנה לאברהם. ידוע, אתה יודע, כי יהיה אליעזר אותך בארץ אלוהים, ועבדו מינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבוד עידן הנוכל. ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, ואתה תבוא לעבודך בשלום. בקיצור, יש פה המון המון דברים שהובטחו לאברהם אבינו, וממילא יצחק ויעקב והשבטים ויוסף וכולי וכולי, הכל מכוח ההבטחה לאברהם אבינו. אז מזכירים רק את אברהם אבינו. עכשיו, יש כאן איזו נקודה מאוד מעניינת. בחרת באברהם, הוצאתו מיום כזדים ושם שמו אברהם. למה זה כל כך מהותי שצריך להזכיר את זה כאן בקליטת הברית הזאת? תראו לרגע במקום מספר 2 דברה בברכות. אברהם הוא אברהם, בתחילה נעשה אב לעולם, אברהם, ולבסוף נעשה אב לכל העולם כולו. ושינו את שמו, שרי ושרה, בתחילה נעשית שרי לאומתה, לאומה שלה, ולבסוף נעשית שרה לכל העולם כולו. תן בר כפרה, כל הקורא לאברהם, אברהם, עובר בעשה, שנאמר והיה שמך אברהם. זאת אומרת, אתה קורא לאברהם, אברהם, אתה עובר על עשה, כי זה, הקדוש ברוך הוא שינה את השם. רבי אליעזר אומר, עובר בלב שנאמר ולא יתקרא עוד שמך אברהם. שואלת הגמרא, מה זה מיוחד דווקא לגבי אברהם? אלא מעתה הקורא לשרה, שרה יחנמי? אומרת הגמרא, לא. התלמוד שבריך הוא אמר לאברהם, שרה אשתך לא תקרא את שמה שרה, כי שרה שמה. אז ממילא זה מותר. אלא מעתה הקורא ליעקב, יעקב אח הנמי, זאת אומרת, גם יעקב, ואחרי זה קראו לו ישראל, שאני אדם בעד הרעד ויקרא, בכתיב היום אלוקים לישראל למרות הלילה, ויום את יעקב, יעקב, אתה רואה שממשיכים להשתמש, להשתמש בשם הזה. אבל מה יבוא את זה שרה בחדר? כשבריך הוא אמר לאברהם, שרה היא אשתך, לא תקרא את שמה שרי, כי שרה שמה. אז איך מרגישים מזה את העניין הזה?
אולי
זה
ספציפי
לאברהם,
שרה
היא אשתך. כן, אתה, לא תקרא את שמה, אתה לא תקרא את שמה. אבל זה שם שמותר לקרוא, יפה? יעקב, הקדוש ברוך הוא בעצמו ממשיך לקרוא לו יעקב. מתאים רבי יוסי בר אבי ואיתם רבי יוסי בר זבידה, אתה הוא השם אלוקים אשר בחרת באברהם, אז איך נחמיה בא ואומר השם ברכה אותו באברהם? הרי אמרנו קודם שהקורא לאברהם, אברהם עובר ועשה, עובר ולאו, למה הוא קורא? הוא אומר את המחלה, אתם נביאו בכם מסדר ושבחם במחמנה, מה קרה ונעיקר? הנביא מזכיר לנו איך אברהם היה נקרא מלכתחילה. אין פה איזה הוצאת שם רע, או אין פה איזה משהו לא תקין או לא בסדר, אלא כאן יש הסכום של הדבר הזה. מסביר המהרש"א על הגמרא בברכות במקום מספר 3. עובר ויעשה, עובר ולאו. מה המהרש"א אמר המהרש"א, אבל הוא כלי כדוכח בירושלמי ובראשית רבה. ויש לדקדק באילו שינוי השמות. ומה ישמע באברהם שנעקר הראשון לגמרי, ועובר בלאו על שם אברהם, ומה ישמע ביעקב, והראשון תפל והשני עיקר כדי אמין עליהם, ומה ישמע בשרה, ולא נעקר שם הראשון, כמו שחננאל אמר לנו פה, רק לגבי אברהם, כדי אמין על הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם וכו'. מסביר מה עכשיו, שאלת השאלות, עכשיו הוא מתרץ, והנימה, על פי מה שביאמר, ששינוי השם באברהם הוראה להיות לגוי גדול, אף המון גויים, כמו שכתוב בתחילה נקרא אברהם, אף לאדם, אינו מונים בן ליורשו, ולזה נעקר זה השם לגמרי, שלא למעט שפע כוח אלוקי, שניתן לאברהם להיות אף המון גויים. אבל שינוי שם של יעקב אינו רק על שם השררה והחשיבות, זה לא הבדל תהומי, זה יעקב בישראל, זה שררה וחשיבות, כמו שכתוב כי עם ישראל יש רגע כיסריתא, ועל כן אין לחוש לקרותו בשם ראשון, אלא שיהיה שם השררה עיקר, בשם השפלות מלשון הקן יהיה תפל. ושינוי שם בשרה נני אינו אלא על שם השררה, כמו שכתבתי לאף, ואין לחוש לקרותה בשם שרי, אלא אברהם, שחשב כי הבטחה נאמרה לו מפי הקדוש ברוך הוא יתקיים בבנו ישמעאל, כי שרה שמה, כי שריתה, אז על מי זה שריתה? ישמעאל, כמו שכתוב לו, ישמעאל יחיה לפניך, על כן בא לו בצד הציווי שיעקר דבר זה מפי, ושלא יקרא לו אותה שרי אלא שרה, כי ממנה יבוא לך השררה והחשיבות לכל העולם, כשתראה לך את יצחק. ועיין בהם יעקב, ויפה מראה, יפה מראה זה פירוש של המדרש, ותראה ואין להעריך, ודווקא הקורא, עכשיו הלכה למעשה, ודווקא הקורא לאברהם, אברהם, לא זכרו הפוסקים, דאית בלב ועשה, לא נפסק להלכה, ואפילו לא היה לה מסמכת באלמה, אבל הוא להזכיר דאית לאומי האיסור וצריך קיום. זאת אומרת, צריך עיון מה המשמעות של הגמרא, הקורא לאברהם עובר מעשה, עובר מלאד, אבל בכל אופן ראינו פה דבר מעניין, מי שהנושא הזה מעניין אותו, הרבי אומר, בכמה מקומות, באושפיזים, בסוכות, על אברהם, הוא מתעסק בדבר הזה, יש הרבה, הנושא של שמות הוא נושא מאוד, מאוד תופס מקום גדול היום, במחשבה, אצל הורים, כשנולד להם ילד, והתחברו על זה הרבה ספרים והרבה עניינים, הרב מישאל רובי, מישאל חברון, מי שמכיר אותו, יש לו ספר עם הסכמה של רב אבינו, קוראי שמו, זאת אומרת, החורים של ילד, ומה זה, הגמרא מדברת, זה יש הרבה מאוד עניינים מסביב, מסביב לדבר הזה. אני ממשיך הלאה. ומצאת את לבבו נאמן לפניך, דרך אגב, הערה לבעלי התפילה, סלש חזנים, משום מה, ואני חושב שאני יודע למה זה המשום מה הזה, כל חזן יכול לסיים את העניין, איך הוא כשהוא נמצא שם בעברת דובי, מה הוא אומר? הוא אומר, הוא מצאת את לבבו נאמן לפניך, ואז מתחילים לחרות עמו הברית, נכון? ככה מופיע בסיבורים. עכשיו, כתוב בסיבורים מסוימים לא לומר את זה, כי זה לחתוך את הפסוק באמצע. עכשיו, למה זה מופיע? כי יש לזה מנהג מיוחד בברית מילה, וחרות עמו הברית זה קשור לברית מילה. אז בימים שיש ברית מילה בבית כנסת, סביב הפסוק הזה יש משהו. אבל כתוב לתקן את זה, כתוב שבשגרה, ביום יום, לא לחתוך כאן את הפסוק, אלא לומר, ושמת שמו אברהם, ואז הוא מצאת את לברון למען לפניך, או שבכלל לא להפסיק, או שבכלל לא להפסיק במקום הזה. אז הוא מצאת את לברון נאמן לפניך, זאת אומרת, נאמנות הלב זה הדבר הכי משמעותי בחיים. מה אישה מצפה מבעלה? שתהיה לו נאמנות כלפיה. מה הבעל מצפה מאשתו? מה מעביד? מה שותף מצפה מהשותף שלו? שתהיה נאמנות ביניהם. קשה, קשה לכולם. שמחה לא תמיד יש. פרנסה גם לא תמיד יש. אבל כשיש נאמנות, זה הבסיס לכל העניין כולו. לכן התכונה היחידה שהנביא מונה פה, אחרי שהוא מדבר על אברהם אבינו, הוא מצאת את לבבו נאמן לפניך. הנאמנות הזאת היא בעלת משקל גדול, וכמו שהנביא מדבר עליה בלשון מציאה, למצוא דבר, זה רכוש אדיר, פתאום מוצאים את הנאמנות הזאת, מה זה אומר וכולי. אם אתם זוכרים, מה אומר לנו הנביא ליחס לדוד, ליחס לדוד המלך? מצאתי דוד עבדי. מצאתי, זה מציאה שמצאתי אותו, וגם ביחס לעם ישראל, כי הנביא במדבר מצאתי ישראל, הנביא הושע, הנביא במדבר מצאתי ישראל, זה מציאה מיוחדת במינה, ומצאת את לבבו נאמן לפניך, וחרות עמו הברית, לתת עמי עם אברהם, את ארץ הכנעני, החיטי, האמורי, והפריזי והיבוסי והגרגשי, ואת זרעו, ותקם את דבריך כי צדיק אתה. מה זאת אומרת ותקם את דבריך כי צדיק אתה? אז המלבים אומר, ולא היה בזה עוול שלקח את הארץ מיד הכנענים, כי צדיק אתה, כמו שכתוב, כי במשעת הגויים האלה השם מוריש אותם מפניך. זאת אומרת, הרבה פעמים אומרים לנו שהתורה היא גזענית, והיא לא סימפטית, והיא לא נעימה, והיא לא נחמדה, וזה נכון, אבל צריך להכיר את המכלול כולו. אם אתה מנתק למשהו, מה פתאום הקדוש ברוך הוא החליט להוציא את הכנענים ולתת ליהודים את ארץ ישראל? אז כי צדיק אתה, כי בשעת הגויים האלה השם הורישה מפניך. זה מהלך אלוקי גדול שאתה צריך להקים אותו ולדעת אותו, ורק אם תדע ותכיר ותפנה וכו' וכו', אז אתה יכול לבוא ולעשות את הדברים בצורה ראויה, בצורה אמיתית, בצורה שמתבקשת מכל העניינים כולם. ממשיך הנביא ואומר, ותרא את עוני אבותינו במצרים, ואת זעקתם שמעת על ים סוף. זאת אומרת, פעלו כאן שני דברים. מצד אחד, הסבל של עם ישראל, מצד שני, התפייה. ותרת עוני אבותינו במצרים, ואת זעקתם שמעת על ים סוף. ותתן אותו ומפתיק בפרעה. שימו לב לתיאור ההיסטורי. עכשיו בוא נחשוב לרגע. אנחנו מדברים על תחילת ימי בית שני. אנחנו מדברים, נניח, בצורה גסה אני אומר, בין 120 ל-140 שנה אחרי חורבן בית ראשון. בערך 120 ל-140 שנה אחרי חורבן בית ראשון. בית ראשון עמד 410 שנים, אז אנחנו מדברים על 530 שנה. בית ראשון נבנה 480 שנה אחרי יציאת מצרים, כמו שאנחנו מכירים שם במלכים. זאת אומרת, הנביא עושה כאן שחזור היסטורי של דברים שהתרחשו לפני כ-1,000 שנים. ואת זעקתם שמעת על ים סוף, הזעקה הזאת הייתה כ-1,000 שנים לפני שהנביא מדבר על זה פה. אבל כולם יודעים על מה מדובר, ובמסגרת חידוש ברית התורה, במסגרת הרצון להדק מחדש את הקשר עם הקדוש ברוך הוא, עם כל אלה שחוזרים מהגלות, הוא מזכיר את האירועים המיוחדים הללו. ותרת עוני אבותינו במצרים, ואת זעקתם שמעת על ים סוף, ותיתן אותו מופיע בפרעה, ובכל עבדיו, ובכל עם ארצו. זאת אומרת, הם כולם קיבלו עליהם שבתתן אותות ומופתים. אומר המלבים, זה היה משני טעמים. א', על צד העונש שהראו עמהם, שהגם שהגלות היה על ידי גזירת השם, ידע השם שלא עינו אותם מפני זה, כי ידעת כי הזידו עליהם, שהוסיפו עינוי ולחץ במזיד, לא מפני דבר השם. אני מקווה שמכירים פה את הרמב"ן, שהרמב"ן שואל, אם פרעה מקשה את אורפו, למה העם המצרי צריך לסבול? כי הם נהנו מזה. הם נהנו לשעבד את עם ישראל, לכן הם קיבלו את העונש. זה מה שכתוב פה. כי ידעת כי הזידו עליהם, שהוסיפו עינוי ולחץ במזיד, לא מפני דבר השם, רק מזדון ליבם, והיינו תכתיב וכו' וכו'. יש פה יהודים? אפשר להרביץ להם? אפשר לשעבד אותם? זה לא שהם עשו את זה כי הקדוש ברוך הוא אמר ועבדו ועינו אותם 400 שנה. הם עשו את זה מספרה שלהם. בואו נטפל בהם, בואו נחבוד בהם, בואו נעשה להם את כל מה שאפשר וכו'. ועלה, ותיתן אותו כמופתים בפרעה ובכל עבדיו ובכל המצב, ובכל המצב כדת את היזיד עליהם, ותעש לך שם כהיום הזה, והים בקעת לפניהם, ויעבור בתוך הים ביבשה. עשית דבר בלתי צפוי לחלוטין. הקדוש ברוך הוא יכול להוציא את בני ישראל ממצרים באלף ואחד דרכים, אבל פתאום הוא בקע את הים, והים בקעת לפניהם, היה כאן איזה עניין של כוח עליון, ואת עודפיהם השלחת במצולות כמו אבן במים עזים. עד כאן מה שאנחנו אומרים בפסוקי בזמרה. תתבוננו לרגע בדף המקורות שלפנינו, במקום מספר 5 בצד שמאל למעלה, למה נכנסו הפסוקים הללו לפסוקי בזמרה? ובתיקון הגאונים כתב, יש נוהגים לומר ויברך דוד את השם לעיני כל הקהל עד ומעלימים בשם תפארתך כאשר הוא בספר דברי הימים, ויברכו שם כבודך עד שירת הים כאשר הוא בספר עזרא. ואתה, לפי שכל אותם דבר לשונות של שבח אסורים בברכת משתבח, דורש במחילתא מתוך שירת הים ומתוך אותם הפסוקים של ויברך דוד. משתבח שמך לעד מלכנו, האל, המלך, הגדול והקדוש. יש פה כמו עשר לנו, יש פה גם סילום. אז אם אנחנו מעיינים לרגע במשתבח, מה אנחנו מוצאים בו? דרך אגב, לפי הרמב"ן, אומרים את שירת הים אחרי השתבח. ככה הרמב"ן מביא בתפילה, אבל כאן כתוב, השתבח שמך לעד מלכנו, הקל המלך הגדול והקדוש בשמיים הוא הארץ, סליחה להשם אלוקינו, שיר ושבחה, הלב וזמרה, עוז וממשלה, נצח, תחילה וגבורה, תהילה ותפארת, קדושה ומלכות, ברכות והודאות, ומעולם ועד עולם וכו'. ואז, איך משבחים את הקדוש ברוך הוא? אין מלך גדול ומעולם ותשבחות, אלא הודאות, אדון הנצחאות, בורא כל הנשמות, ריבון כל המעשים, הבוחר בשירי, בקיצור, כל השבחים הללו, אז אומר לנו הטוב, אומר לנו הטור, למה אומרים את הדבר הזה לפני השתבח? כי את כל הדברים האלה לומדים מהפסוקים הללו. אתה לוקח את הפסוקים של ויברך דוד בדברי הימים, אתה לוקח את הפסוקים הללו בנחמיה, אלה השבחים של הקדוש ברוך הוא. זה האופן, זה הדרך שבה משבחים את הקדוש ברוך הוא, ולכן זה נכנס, לכן זה נכנס לפסוקי בזמרה. הלאה, אנחנו רוצים להמשיך מה שנותר לנו, ובעמוד אדם, איך אנחנו במדבר. תראו, אני חושב שאם אדם מכיר את הפרק הזה, אני מבקשה ממנו פעם לתת תיאור היסטורי על הבחירה של עם ישראל, על ההליכה במדבר ועל הכניסה לארץ ישראל. הכניסה לארץ ישראל בעזרת השם זה יהיה ענייננו בשבוע הבא, אבל אנחנו גם נעשה איזושהי הרצאה. אני מאוד מאוד רוצה לגמור את נחמיה עד סוף הזמן. אומרת, המגמה ישוב אחרון בעזרת השם יהיה בביתנו, כרגיל בסיומי ספרים, ואז אם נזכה לזה, אז עשינו משהו. כבר אומר, אז למדנו מהשנה עזרא ונחמיה, אז בכל אופן חתיכה ראויה להתקבל. אז יש לנו תיאור היסטורי של כל מה שעבר על עם ישראל, ובעמוד ענן ינחיתם יומם, ובעמוד אש להאיר להם את הדרך אשר ילכו בה. וכאן רבותיי, גם לעייפים לתת תשומת לב לפסוק י"ג. דבר יחידאי במקרא, דבר זה שמענו מהמרד"ל עשרות פעמים. ועל הר סיני ירדת ודבר עמהם משמיים, ותיתן להם משפטים ישרים ותורות אמת חוקים ותיתן להם משפטים ישרים ותורות אמת חוקים ומצוות טובים. אנחנו נתקלים בבעיה קשה. אין שום עזכור של מתן תורה במקרא, רק בשירה. בשום מקום בתנך. שאלה קשה מאוד. בשום מקום בתנך לא נזכר מתן תורה, רק בשירה. מה זאת אומרת רק בשירה? בתהילים סמכת, בשירת דבורה, בחבקוק פרק ג', כל המקורות הללו מזכירים את מתן תורה בשירה. אבל כאן עזרה, ראוי היה עזרה שתינתן תורה על ידו, אז ממילא בחידוש הברית בימי בית שני מזכירים את מתן תורה בפרוזה ולא רק בשירה. וזה המקום היחיד בתנ"ך. תזכרו את הפרט הזה, תכנסו פעם בכיתה, תבואו פעם לאיזה דבר תורה בבית כנסת. כמה פעמים נזכר מתן תורה בתור בתנ"ך? מה שאתה אומר? עשרות פעמים, זה הדבר הכי חשוב. כל המשרד במדרגת נביאים, הם מקבלים תורה וכולי. חבקוק, שירה. תהילים סמכת, שירה. שירת דבורה, שירה. זה המקום היחיד שנזכר מתן תורה בתנ"ך. יש כל מיני רמזים, אבל כאן עזרא אומר להם, ועל הר סיני ירדת, ודבר עמהם משמיים, ותיתן להם משפטים ישרים, ותורות אמת, חוקים ומצוות טובים. איפה אומרים את המילים הללו? אמרתם את זה לפני חודש? בטוביינו, שחל יום טוב במוצאי שבת, ועושים הבדלה בתפילה, בתודיעינו השם נוקח משפטי צדקך, לא מכירים? בתפילה לשלוש רגלים. זו תפילה בעין מדינה. אז מזכירים את הדבר הזה, ושם מופיעים הביטויים האלה, לא להיכנס כרגע למה הם רומזים ומה המשמעות שלהם. רק נוכל לומר שהגמרא בברכות ל"ג, כשהיא מדברת על נוסח התפילה, שזה הפסוקים שלו, היא כותבת על זה מרגנית התדה. מרגנית טובה, איזה מטבע תפילה מיוחד שנמצאה בבבל, והרעשן הגמרא בברכות אומר למה בבבל? כי בבבל היה יום טוב שני. אז זה היה שכיח שיהיה את הדבר הזה. בארץ ישראל יש יום טוב אחד, זה דבר נדיר. הלאה, בנוסף למעמד הר סיני, היו גם דברים שהצטווינו עליהם קודם. תראו איזה סיפור היסטורי. ואת שבת קודשך הודעת להם, שבת הצטוו במערה, עוד לפני מתן תורה, זה לא קשור להר סיני. ואת שבת קודשך הודעת להם, ומצוות וחוקים ותורה ציווית להם ביד משה עבדך, ולחם משמיים נתת להם, לרעבן ומים מסלע הוצאת להם לצמן, פרשת שבוע, ותאמר להם לבוא לרשת את הארץ אשר נשאת את ידך לתת להם. זאת אומרת, נצטוו על שבת במרה, נשאת את ידך, הווה אומר, נשבעת שתיתן להם אוכל, שוב, הדגשה של כל הדברים הלא טבעיים במדבר, מים במדבר זה דבר לא טבעי, מן זה דבר לא טבעי, כל הדברים הללו הקדוש ברוך הוא עשה, והם ואבותינו הזינו. מה זה הם ואבותינו? הם יוצאי מצרים. אבותינו, הדורות המאוחרים יותר. כך הסבירו בדעת מקרא. אפשרות אחרת, הרלב"ג אומר אותה, הם המרגלים. אבותינו זה העם. בכל מקרה יש פה שתי קבוצות, והם ואבותינו הזינו ויקשו את עורפם ולא שמעו את מצוותיך. וימענו לשמוע ולא זכרו. כולנו קראנו לפני שבועיים, נתנה ראש לנשום במצרים, הם לא רוצים לקרוא את הסיפור הזה. יש מרידות במדבר, ותראו בדף המקורות שלנו במקום מספר 6, ויקנו למשה במחנה, אמר רבי שמעון בר ינאי, וימנו ישראל במדבר למנות דתן במקומו של משה, אבירם במקומו של אהרון, שנאמר נתנה ראש לנשום במצרים. עד כדי כך, למרות כל המתנות וכל הצ'ופרים וכל העניינים, הם הלכו וימענו לשמוע, ולא זכו נפלאותיך אשר עשית עמהם, ויקשו את עורפם ויקחו ראש לשוב לעבדותם במריין. ועתה הם לא הסליחות, חנון ורחום, ערב אפיים ורב חסד ולא הזבדן, אף כי עשו, לא לפי סבל או מאורעות. כתובים פה כל מיני דברים, עכשיו הוא מזכיר את החנון. אף כי עשו להם עגל מסכה, ויאמרו זה אלוהיך, אשר הנחה ממצרים, ויעשו לעצות גדולות. אתה ברחמך הרבים לא עזבתם במדבר, את עמוד הענן לא שם עליהם ביומם להנחותם בהדרך, ואת עמוד האש בלילה להעיר להם, ואת הדרך אשר ילכו בה, ורוחך, זה הדבר החשוב ביותר, ובזה מסיים. הדבר החשוב ביותר זה רוח טובה. ורוחך הטובה נתת להשכילה ומנחה את המן, את האוכל, לא מנעת מפיהם ומים נתת להם לצמאם, וארבעים שנה קלקלתם במדבר לא חסרו, סמלותיהם לא באים ורגליהם לא בצקו. עד כאן ענייני המדבר, ובסך הרבה, בסך הרבה מתחילים ענייני ארץ ישראל, ובעזרת השם נראה את זה בשבוע הבא. אבל מה עושה לנו כאן? עושה לנו כאן סיכום היסטורי, כמה שצריך להודות לקדוש ברוך הוא, כמה צריך להבין את כל מה שקורה, כמה הקדוש ברוך הוא לא נהג בנו מידה כנגד מידה. מה הקדוש ברוך הוא יכול להגיד? התנהגתם לו יפה, מחר בבוקר אין מים. התנהגתם לו יפה, מחר המן ירד בחצי כמות. מי קצת רעבים? בוא נראה אתכם. אתם כאלה שישראלים גדולים? בוא נראה אתכם איך אתם. כל זה לא קרה. רוחך הטובה. אולי זה גם נפקמין על החינוך. נפקמין הגדולה לחינוך. שזה לא, לא יודע, אני חסיד גדול של גבולות, של הגדרות וכו', זה לא קשור לאהבה ולעניינים האלה, שזה בטח צריך להיות עד בפיסות, אבל אני חושב שצריך לדרוש, אבל זה סוגיה אחרת לגמרי. אבל באיזשהו מקום, ההדגשה הזאת של הנביא היא בהחלט עושה לנו כאן סדר היסטורי במה שקרה עם עם ישראל. תודה ובהתראות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.